רדיו סול סימו אייל, הרדיו של ישראל.
נסים?
מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
שלום שלום, צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, כיף שהצטרפתם אלינו, יום ג' בשבוע, והשעה 1:03, ואתם על רדיו סול, המקום הכי נכון להיות בו. אנחנו כמובן, התוכנית כי אני חייל, ואני איתכם, עורך הדין אולי שוורץ, מאחורי המיקרופון. ואנחנו ערוכים לפתוח תוכנית נוספת שתוקדש היום לנושא הכושר, נושא שגם קרוב לליבי באופן אישי, אבל אנחנו לא נדבר היום על כושר של אנשים שסתם עושים את זה בשביל הפן. כי כמו שאתם יודעים, יש המון תוכניות והמון תכנים והמון שיח בנושא הזה של הכושר. אנחנו היום נתמקד במשהו קצת אחר, כושר קרבי. אנחנו ממש בפתחו של החופש הגדול, תכף הוא מגיע, ויחד איתו מגיעים גיוסי יולי-אוגוסט, שהם גיוסים קרביים, וצריך להתכונן לצבא, גם בבתי הכושר. כך אומרים, יש כאלה שאולי חושבים שלא צריך, נדבר על מה זאת תחנה נכונה, מה זאת תחנה שיכולה להיות אולי אובר, אולי לגרום נזקים, ואם מחליטים שמתכוננים, אז מאיפה מתחילים, כמה זמן לפני, המון המון שאלות, וכדי לעשות סדר, הבאתי לאולפן את המומחית לנושא, רב סרן שני פונק. שלום, צהריים טובים שני.
אהלן, צהריים טובים.
את אחראית על נושא הכושר הקרבי, ומכירה את התחום ככה, וחיה אותו שנים. אז קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו והגעת לאולפן. ואני רוצה שנתחיל אולי בלשאול, מה ההבדל בין כושר שאני עושה בבית להנאתי, לבין כושר קרבי? יש בכלל הבדל? מה הוא?
כן,
אז באמת לא הרבה אנשים יודעים שיש הבדל, והרבה פעמים אנשים בשפה העממית אפילו קוראים לזה לעשות ספורט.
אוקיי.
אבל בעצם כשאנחנו אומרים לעשות ספורט, אנחנו מתכוונים שבקצה יש איזושהי מטרת הישג, לזכות במדליה, לקחת את הפודיום, וזו המטרה. כשאנחנו עושים פעילות גופנית, לרוב המטרה היא מטרה בריאותית, או באמת מטרה אפילו של הפגת מתחים וכו'. כשאנחנו מדברים על כושר קרבי, אנחנו מדברים על להכין אדם, להיות לוחם, ובעצם להצליח לבצע את המשימות שלו בתוך שדה קרב.
ולכן, זאת אומרת, המשימה היא מאוד נקודתית וברורה.
נכון, והמשימות הן רבות ומגוונות, כי שדה הקרב הוא מגוון, והתפקידים בצהל הם מגוונים.
אוקיי.
ולכן הכושר הקרבי בעצם מייחד את השימוש בתשתית שלכל אדם יש בפיזיולוגיה שלו. עליה אנחנו בעצם מלבישים את היכולת שלו לממש את הכושר הגופני שלו, ועל זה אנחנו נלביש את הכושר הקרבי היהודי עבור כל לוחם, כדי שיצליח במשימותיו.
אוקיי, אבל בעצם מעבר לנושא הזה של מה מטרת הכושר, איך זה בא לידי ביטוי בפועל? זאת אומרת, אתם, כשאתם מסתכלים על כושר קרבי, במה זה שונה ממני שאני מסתכלת על הכושר שלי? הרי גם את מסתכלת על דופק, נגיד, על למנוע פציעות, על כל מיני פרמטרים. במה הראייה שלך כצהל שונה?
אז באמת, כמו שאמרתי, יש קווים משיקים רבים,
okay.
אבל יש מספר נקודות שהן שונות בתכלית.
למשל?
זאת אומרת, אם תסתכלי על אגודות ספורט או על קבוצות ספורט, המוטו שלהם יהיה הכי מהר, הכי גבוה, הכי חזק. בצהל, אנחנו לפעמים מחפשים את האופטימום, כי אנחנו okay. מבינים שכשאתה לוקח את זה להכי גבוה, הכי מהר, הכי חזק, אתה באמת עלול גם להיפצע, ובסופו של דבר לא להגיע לאותו לאותה משימה שאתה אמור לבצע, ולכן אנחנו בעצם מבצעים את התהליך הזה שנקרא אופטימום, בתוך איזונים, בין רכיבי כושר גופני שונים. אם אדם מסוים ירצה, כי כיף לו להדגיש את היכולת האירובית שלו ורק ירוץ, בצבא זה לא יכול לקרות. אין מפקד שירצה רק לרוץ ורק ירוץ, כי אנחנו מנתחים את העיסוק שלו כלוחם,
okay.
ומשם גוזרים את מהם המרכיבים שהוא צריך להתאמן עליהם, אם זה כוח, בשילוב עם יכולות אירוביות, ומה התמהיל של כל אחד, וממש יודעים לדייק את זה באוויר, בים, ביבשה, בכל מימד.
אוקיי. אז בואי נדבר רגע אחד באמת על הדיוקים. דיברנו על זה שצריך לראות שאנחנו לא נפצעים. עכשיו, את מן הסתם מדברת בשירות. אני רוצה לשאול אותך, האדם שיושב בבית עכשיו הוא מיועד לשירות, פתחנו ואמרנו שאנחנו תכף בחופש הגדול, אז אני מיועד לשירות שנערך לשירות. מה חשוב לי לדעת, להבין בהיבט הזה של כושר? חשוב בכלל לחשוב על זה? בוא נתחיל בזה.
אז קודם כל, בהחלט חשוב לחשוב על זה. ואני גם מברכת על מוטיבציה רבה שיש היום לבני נוער להשקיע בנושא הזה. וצריך להבין מספר דברים.
אוקיי.
קודם כל, אנחנו עדיין לא לוחמים.
אוקיי.
ויהיה הרבה זמן במהלך ההכשרה הצבאית להכשיר את המלש"ב, את המועמד לשירות ביטחון, כשהוא יהיה לוחם. אז פעם ראשונה, מה שנקרא, אפשר להוריד את מימד הלחץ שצריך להספיק ולהגיע. אנחנו מתחילים עם כולם ביום הראשון לטירונות, מנקודה שהיא נקודה שווה.
אז אני יכולה לשבת על הספה ולראות סרטים?
אז לא בדיוק, כי תראי, כי בסוף ההכשרה יהיו מדדים שאת באמת תצטרכי לעמוד בהם.
אוקיי.
ובנוסף, אנחנו גם יודעים ממחקרים שאנשים שמגיעים מוכנים יותר לשירות הצבאי שלהם בכמה פרמטרים, ואני תכף אציין אותם, בעצם מצליחים יותר לסיים את המסלול או כל יעד שהציבו לעצמם, וכמובן גם נפצעים פחות. אבל גם פה יש אופטימום.
אוקיי.
כי מי שיקח את זה לקצה ויתאמן מבוקר עד ערב, או יעשה דברים שהם לא מתאימים, מוגזמים מדי, אז הוא פשוט יגיע פצוע, והוא פשוט לא יוכל לממש את הרצון שלו לבצע את המסלול או את ההכשרה שאליה הוא מיועד.
אוקיי. Okay.
ובאמת, בהקשר הזה, אני רואה קבוצות הכנה, למשל, לצבא, שזה יכול להיות דבר מצוין, אבל זה גם יכול להיות דבר לא טוב. ובהקשר הזה, אפשר לעשות וצריך לעשות הכנה גופנית לשירות, כשאנחנו מדברים בעצם על תקופת הכנה, שכדאי שהיא תהיה כמה שיותר ארוכה. זאת אומרת, קודם כל, אם כבר אנשים בתור ילדים הם פעילים, לא משנה במה, אם זה בענפי הספורט של הכדור השונים, או אומנויות לחימה, או מחבט, כל דבר כזה או אחר, זה נהדר, כי זה בונה את הגוף שלהם. אנחנו עדים לזה שכשאדם פעיל כבר מילדות, העצמות שלו חזקות יותר, אורך החיים שלו טוב יותר, הגוף שלו מוכן יותר לכל פעולה בעצם שהוא ירצה לעשות. אבל
אוקיי, אנחנו ביוני.
נכון.
ואני רוצה עכשיו לדבר למתגייסי יולי-אוגוסט.
לגמרי.
זה זמן מספיק, או שאם הם לא קמו עד עכשיו, אז שכבר לא יקומו?
לא, קודם כל שיקומו, אבל אני כן אגיד שזה קצת מאוחר.
אוקיי.
זאת אומרת, אם שומעים אותנו אנשים שהם שנה לפני, אז
סוף י' א', קומו.
זה נהדר. קומו, וזה הזמן.
אוקיי.
כי אנחנו גם רואים שהכנות שהן קצרות מדי, מה שנקרא בזבנג וגמרנו, זה לא טוב לגוף.
חודשיים זה קצר.
חודשיים זה קצת קצר מדי. שלושה חודשים זה המינימום שאני חושבת שבאמת גם בן אדם יכול לראות על עצמו שיפור. שלושה חודשים זה זמן מצוין. כמובן, כמו שאמרתי, מה טוב לפני.
מה לעשות?
מה לעשות? אז ככה, אנחנו רוצים בעצם להביא את הגוף שלנו למצב שהוא בקשירות גופנית שהיא טובה.
אוקיי.
לא צריך עכשיו להיות במצב שהוא פנטסטי ולרוץ מרחקים אדירים. מה כן? אני ממליצה שכל אדם שנכנס לתוך המערכת ובאמת נכנס לתוך השירות הצבאי, ייקח את עצמו וילך לרוץ 3 קילומטרים, ואפילו יפתח לעצמו סטופר ויראה כמה זמן זה לוקח לו.
רגע, אבל אם אני בנקודה שעד עכשיו הייתה תקופת קורונה, בקושי יצאתי מהבית, אפילו את הפיג'אמה לא הורדתי, אז נניח שעכשיו היו חודשיים איכשהו נורמליים, נוציא את המלחמה, נוציא את כל מה שהיה, אני עכשיו יוצאת החוצה ומנסה לרוץ 3 קילומטר, מה הסיכוי שאני אצליח לרוץ אותם ברצף?
נכון, אז בעצם תראו, כושר אפשר לפתח מכל רמה.
אוקיי.
גם מרמת הפיג'אמה אפשר להתחיל ולפתח כושר, וכמובן זה צריך להתחיל בהליכה. כשבעצם כשאנחנו מדברים על הליכה, אז כמובן ההליכה צריכה להיות נמרצת.
אוקיי.
לגרום בעצם לגוף שלנו לקבל את הגירוי.
להתאמץ.
להתאמץ, כן.
שזה אומר שזה לא הליכה עם חברה שאני מדברת איתה.
דיבור, אגב, זה דבר נהדר. זה אומר שאם את מצליחה לדבר, את במבחן הדיבור, אנחנו קוראים לזה, זה אומר שאת לא מתאמצת מספיק. כן.
אז המטרה היא שאני לא אוכל לדבר.
באופן שוטף, שיהיה לך קשה לדבר. כן, באמת, כשקשה לך לדבר, אז זה אומר שאתה כבר, המערכת האווירנית שלך מתחילה לעבוד, וזה טוב.
אוקיי.
אבל מי שכבר עבר את השלב הזה, והוא כן מצליח לרוץ, אז בהחלט אפשר להתחיל לשלב הליכה וריצה במקטעים. לדוגמה, כל אחד בהתאם לרמת הכושר שלו, אבל אתה מתחיל ב5 דקות של הליכה שהיא חימום כזה, אז אתה משלב דקה של ריצה, וחוזר להליכה, ודקה וכו'. אבל באמת המטרה בסופו של דבר היא להגיע למצב שאתה מסוגל לרוץ 3 קילומטרים בלי לעצור, בקצב שהוא קצב טוב.
בכמה זמן נגיד סביר לרוץ עכשיו 3 קילומטר?
בואי ניקח אותך לקו הסיום.
אוקיי.
היום לוחם שלא עומד בתבחין של 14 דקות ו-29 שניות בסיום ההכשרה שלו, בחיר בעיקר אני מדברת, הוא לא יכול להיות מוסמך להיות לוחם.
רגע.
ואם נגזור את זה אחורה...
14 דקות ולא זוכרות כמה שניות. מה? עם נשק,
לא.
עם אפוד,
עם
עצמי?
עם עצמי ועם okay. נעלי ספורט.
Okay.
יש לנו בעצם את בוחן כושר גופני,
okay.
שכולל בתוכו 5 רכיבים. רכיב ראשון הוא באמת ריצת ה-3,000. יש לנו ריצה שהיא ריצת ספרינט של 150 מטרים כפול 2, שזה בעצם מודד את היכולת האנאירובית. את זה לא עושים בהתחלה, לא להיבהל, את זה עושים בסיום. אנחנו מבצעים מתח בסיום עם משקל חיצוני. זה אומר שגם פה אני מאוד ממליצה להתאמן על מתח.
את מחזירה אותנו למלשאבים עכשיו. אז אמרת לי ריצה, או הליכה בהתחלה.
נכון.
והמטרה היא 3 קילומטר, ועכשיו את אומרת לי את הדבר השני, שזה מתח.
מתח, נכון. אוקיי. בוא נדבר רגע על כל הנושא הזה של כוח, כי בעצם בתוך הבוחן יש לנו מתח, ויש לנו מקבילים, ויש לנו תרגיל שמודד בעצם כוח רגליים. כוח גם בהקשר של פציעות, הוא גורם מגן מפני פציעות. כמובן, גם אותו צריך לעשות נכון ולא להיפצע במהלך האימונים עם משקלים שהם כבדים מדי. Okay. אבל לשמחתי, אחרי השינוי שצהל עשה בתפיסת הבחנים שלו, היא שם ב-2014, אנחנו רואים הרבה מאוד מתקני כושר בחוץ,
okay.
בנמלים השונים, בנמל תל אביב, נכון. אפשר לראות, ובאמת בכל הארץ, בכל גן שעשויים היום, נכון. יש מתקני מתח.
אז החוצה, מה את אומרת? צולה...
כן, לצאת ולהתחיל להתאמן.
אוקיי, כמה סביר מתח. שאני אתחיל, כמה אני צריכה להיות מסוגלת לעשות עליות מתח?
אני חושבת שאדם שיגיע לתחילת הכשרה, כשהוא מצליח לעלות 5 חזרות, זה בסדר גמור.
5?
בתור נקודת פתיחה.
אוקיי.
בסדר? כמובן ש... מצליחים לעשות יותר, אז גם יותר קל אחר כך לעבור למשקלים.
ברור.
אבל אנחנו רואים חיילים שמגיעים עם 5, אז יותר קל להם להתקדם.
Okay.
חיילים שמגיעים עם 0, מאוד קשה להם להגיע ל-1. אז
wow.
גם אם היום עליתם על המתח וגיליתם שאתם לא עולים אפילו 1,
mm-hmm.
אז להתחיל להתאמן, והבשורות הטובות זה שכוח משתפר מהר.
אוקיי.
Okay. זאת אומרת שגם בהקשר הזה חודשיים יכולות לעשות, חודשיים יכולים לעשות פלאים.
אוקיי.
Okay. עכשיו גם בהקשר הזה אפשר להשתמש באמצעי עזר, אפשר לעלות בעזרת משהו אם לא מצליחים, ולהתאמץ מאוד מאוד באיטיות את שלב הירידה.
אוקיי.
Okay. וזה בהחלט יכול לסייע אפילו לעזר בבן זוג, בעלייה, לקחת חבר, mm-hmm. לצאת החוצה, ובאמת ללכת ולהתאמן.
אוקיי. Okay. אז דיברנו על ריצה, דיברנו על מתח. יש עוד איזשהו היבט שאת ככה, כי אני רוצה רגע לראות שאנחנו מקיפות את הכל.
נכון. אז כוח רגליים,
okay.
באמת גם בהקשרי פציעות, הוא דרמטי, הוא משמעותי מאוד מאוד מאוד, כי כאשר העצמות שלנו, הגידים, הרצועות, מוקפים במסה שרירית טובה, mm-hmm. אנחנו מסוגלים פשוט להגן על המערכת של השלד.
וזה לא ריצה? זאת אומרת, הריצה לא מכינה אותנו לזה?
לא, לא. הריצה, להפך אפילו, הריצה יכולה לייצר נזקים, אם היא ארוכה מדי, כמובן, היא יכולה לייצר נזקים במערכת שלד, ולכן אנחנו חייבים את הכוח כבעצם תומך את ההקשר הזה, ותרגול כוח רגליים זה משמעותי. פה קצת יותר קשה,
אז זהו, נראה לי קצת מסובך.
זה לא עד כדי כך מסובך, זאת אומרת, אנחנו קודם כל יכולים להתאמן על תרגיל הסקווטים,
okay.
שהוא תרגיל נהדר, וגם אם אין לכם משקל של משקולות או משקולות יד, אז להתחיל קודם כל להתאמן על התנועה הזאת של הסקווט. Mm-hmm. יש לנו כל מיני ערוצים אזרחיים של מאגר מידע, למשל, שאנחנו מדגימים שם את התרגילים, והאמת שגם בערוצי היוטיוב השונים אפשר למצוא איך עושים סקווט נכון, ופשוט okay. להתחיל ולתרגל את זה. ואם מרגישים שקל, אז, ואין לנו אביזרים, אין לנו משקולות, אפשר לעבור לתרגול על רגל אחת. ואז בעצם כל העומס עובר בסקווט על רגל אחת, כמובן לא לשכוח את הרגל השנייה.
ברור.
אז בהחלט חשוב להתאמן ובאמת להתפתח עם זה לפני.
אוקיי. אז נראה לי שככה על קצה המזלג הקפנו את ההכנה של מה לעשות. תכף נדבר על אולי... מה לא לעשות או נתקדם מכאן, נעשה אתנחתא מוזיקלית ראשונה, נשמע את עידן רייכל, השיר החדש שלו, ככה מיום ליום, אז ככה מיום ליום אנחנו נשתפר בכושר, נשמע את השיר ואז נמשיך בשיחה שלנו.
שבוע לא צריך הרבה בשביל להיות רק לשמור דבר אחד שלא יחלוף ברוח וכמה זה פשוט לאהוב בכל יום לומד איתך ללכת בכל יום לומד איתך ליפול אבל ככה זה טוב לאורך כל הדרך יחד קרוב אם את מחכה לי שם בסוף היום עד שיחזור להיכנס בדלת את כל מה שרציתי לחיות ככה מיום ליום ככה זה עובר לנו עדיין לא חזים ידיים כל יום את איתי אני איתך ככה
יפה הכל אבל עדיין לחלום איתך את כל מה שיכולנו להיות בכל יום לומד איתך לשמוח בכל יום לומד איתך לבכות אבל ככה זה טוב לאורך כל הדרך יחד קרוב
לא אבל בכלל
חוזרים לשידור שלנו עם רב סרן שני פונק, שאחראית על כל נושא הכושר, ודיברנו עד עכשיו על איך נערכים, איך מתחילים, איך עושים את הצעדים הראשונים כדי להיכנס לכושר לקראת הגיוס. ודיברנו על מה עושים. אני אשמח לדבר, אם יש, על טיפים שלך למה לא לעשות, איך לא לטעות, לא ליפול, לא להיפצע. יש דברים שככה את אומרת, זה לא.
כן.
מה למשל?
אז באמת אנחנו רואים בבני נוער שמאוד מאוד רוצים להגיע ליחידה מובחרת כלשהי, ולוקחים את זה יותר מדי לקצה. עכשיו, מה זה אומר לקחת את זה לקצה? זה אומר להתאמן יותר מדי פעמים בשבוע.
כמה פעמים מומלץ?
אז בין 3-4 פעמים בשבוע.
אוקיי.
זה נהדר.
זאת אומרת בעת, סוג של יום כן, יום לא, לתת לגוף...
לתת לגוף לנוח.
אוקיי. Okay.
כן, כי לרוב האימונים האלה, גם הם בוחנים את עצמם, לראות איפה אני עומד, איך אני מצליח, ואז כל אימון הופך להיות מאוד מאוד קשה. אנחנו יודעים שבתוך התורה של תורת האימון, אימון אחד בשבוע צריך להיות יותר קשה, אבל השאר צריכים להיות קצת יותר רגועים, ובאמת צריך לתת לגוף גם לנוח. צריך להבין שההתאוששות זה חלק מהבנייה. בעצם, פיזיולוגית, הגוף שלנו באמת באמת נבנה כשאנחנו מתאוששים וכשאנחנו אוכלים, כשאנחנו okay. ישנים כמו שצריך. עכשיו, השילוב של בני נוער שבחודשיים האלה יוצאים לבלות ומתאמנים, אז אם לא ישנים מספיק, אז זה גם יכול לפגוע בביצועים. אז שינה להקפיד, okay. לא לישון פחות מדי. להקפיד להתאמן 3-4 פעמים בשבוע.
כמה זמן כל אימון?
אז האימונים תלוי באופי שלהם, הם יכולים לנוע בין חצי שעה לשעה, שעה וחצי. לא הייתי חורגת מהשעה וחצי אימון, זה כבר הופך להיות יותר מדי, הגוף כבר מתחיל לפרק אחרי שעתיים את האזורים של החלבונים, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו okay. רוצים את החלבונים איתנו. אז זה המנעד, גם אימונים של חצי שעה יכולים להיות מאוד אפקטיביים. צריך להגיד, זאת אומרת, אם מישהו חושב שאוי, אין לי עכשיו שעה,
אז אני לא אעשה.
לא, לקום לעשות, גם חצי שעה זה יכול להיות אחלה אימון.
אוקיי. Okay. יש מן הסתם המלצות, אנחנו אמרנו שאנחנו נכנסים לקיץ, לעשות בצהריים, בבוקר, בערב, במזגן, לא במזגן.
תראי, יש פה עניין שהוא מאוד אינדיבידואלי. בסוף כל בן אדם מכיר את הגוף שלו ויודע מתי טוב לו להתאמן. נדבר רגע אחד על מרבית האנשים מצליחים למקסם את הביצועים שלהם בשעות אחר הצהריים. הגוף שלנו שם הכי יעיל.
דווקא לא בבוקר כשאנחנו ערניים?
אז לא בדיוק, ולא בבוקר ישר כשאנחנו קמים. זאת אומרת, יש אנשים שישר איך שהם קמים מהמיטה, מזנקים לרוץ, אבל אני לא פוסלת את זה, שלא ישתמע, אני לא פוסלת את זה, אבל המערכת שלנו צריכה רגע אחד את נקרא לזה את הכלום הזה, כי בעצם...
להתניע.
בדיוק, להתניע, כי ממצב של שכיבה, אפילו ברמת הסחוסים, ברמת של עמוד השדרה, הם רגע אחד צריכים מה שנקרא להתאפס. אבל מצד שני, אני אשים, שיש כאלה שרוצים להכין את עצמם מנטלית, שזה גם חשוב.
אוקיי.
מרבית האימונים בצבא קורים באמת בשעות הבוקר, המוקדמות, ככה נפתחים הבקרים mm-hmm. בדרך כלל.
נכון.
אבל זה גם משהו שאתה בסוף מתרגל אליו. אז אם באמת רוצים להכין את הגוף מבחינה מיטבית, ויש את האפשרות, אז אני כן חושבת שאחר הצהריים לכלל, כמובן שמי שמכיר את עצמו יודע שזה פחות מתאים לו, פחות טוב לו, אז שעות אחרות הן גם טובות.
אוקיי.
24 שעות ביממה, אפשר למצוא
אחת. תמצאו שעה, את אומרת. אוקיי. אנחנו בסוף מתכוננים לצבא. יש חשיבות לעבוד עם משקלים, אנחנו מכירים את כל התמונות האלה של ההכנה לכושר, סוחבים שקי חול, משקלים. יש חשיבות לדבר הזה?
אוקיי, אז אני אגיד. התשובה היא שלגוף שלנו זה לא טוב. אנחנו לא צריכים לסחוב את השקים האלה על הגב כדי להצליח ולהתאמן בנסיעת שקים. גם כשאנחנו מגיעים למיון פיזי, זה ידוע שזה אמורה להיות סוג של משימה חדשה לכולם.
אוקיי.
זאת אומרת שהיתרון הוא אולי בלטעום מזה. זאת אומרת, לדעת לרגע אחד, רגע, אולי איך זה מרגיש, כדי שזה באמת לא תהיה הפעם הראשונה, אבל לעשות את זה על בסיס קבוע, מספר פעמים בשבוע, זה לא טוב, זה יכול לייצר נזק. המשקל על הגב הוא לא בריא בסופו של דבר באופן שהוא חוזרני.
אוקיי. יש מי שלא יכול להיכנס לכושר? זאת אומרת, חבר'ה, שאת אומרת מראש, שימו לב מה אתם עושים, תתייעצו עם רופא, לא יודעת.
אז תראי, קודם כל, כל אחד יכול להיכנס לכושר. יכול okay. להיכנס. עכשיו, השאלה איך עושים את זה בצורה מותאמת, כאשר יש כל מיני בעיות. רפואיות כמובן. במקרים האלה, אם ידועה בעיה רפואית מראש, אז כמובן צריך להתייעץ עם רופא, ולקבל התוויות מסוימות. לעתים אפילו אם יש בעיה שהיא קשורה לשלד, לדוגמה פציעה כלשהי, אז אפילו פה אפשר להתייעץ עם פיזיותרפיסט, okay. כדי שיוכל לתת תרגילים שיוכלו לשקם את הפציעה הזאת ולהגיע ליום הגיוס ממש מוכנים. ובאמת בהקשר הזה הרעיון הוא להגיע לצבא במצב גופני מיטבי. ממש תהיה תשתית גופנית מיטבית, גם בהקשר הפיזי, בהקשר הכושר, וכמובן גם בהקשר של הרכב הדם אפילו. זאת אומרת, בן אדם שלא אוכל נכון, לדוגמה, או יכול לאכול נכון יותר, אז הוא יכול להביא את עצמו בעצם לרמת כשירות גבוהה יותר בכניסה. ובהקשר של מי יכול ומי לא, אז ניקח דוגמה רגע, אם יש, אנחנו רואים את זה בעיקר בבנות לוחמות, אם מגיעות באנמיה, למשל, אז כדאי לדעת את זה מראש. לקבל טיפול רפואי, אפילו ברמה של תיסוף, אם כך מחליט הרופא או התזונאית, ולהגיע לצבא במצב יציב. עכשיו, זה יכול לפגוש בכל מיני מקרים, כאלה ואחרים. נתתי דוגמה את האנמיה, אבל
ברור שיכולות להיות הרבה דוגמאות. אני כן רוצה שנפתח רגע את ההסתכלות, כי אנחנו עוד עכשיו הסתכלנו על החייל הרגיל שמתגייס להיות בתפקיד לוחם, נקרא לזה. מה לגבי מי שרוצה להגיע ליום סיירות, או לגיבושים שהם יותר מאתגרים פיזית? כל מה שאמרת עד עכשיו תקף גם לפה, או שאת צריך לעשות התאמות?
אז ההכנה למיון פיזי היא שוב בעיקר יצירת תשתית גופנית שהיא טובה.
אוקיי.
כי בסוף כל המשימות שיש במיון הפיזי, זה נכון שהן פיזיות, אבל המטרה שלהם היא לא לבדוק פיזיות, המטרה שלהם היא לבדוק הרבה פעמים את האופי של הבן אדם, והאם הוא מתאים באופי שלו ליחידה כזאת או יחידה אחרת. זאת אומרת, ההיבט הגופני, מה שנקרא, הוא המעטפת החיצונית.
מה שאת אומרת לי זה שכשביום סיירות מריצים אותי ושואלים, האם אני מוכן לוותר, אז בוחנים לא את הכושר, אלא את הראש?
זה נכון, אבל בן אדם שהוא לא בכושר בסיסי, הוא פשוט לא יצליח להגיע לשם. זאת אומרת, אתה צריך להגיע בכושר בסיסי, וטוב שהוא יהווה לך יתרון. זה בהחלט מהווה יתרון, כי יותר קל לך לעשות אחר כך את המשימות שמבקשים ממך בהיבטים האחרים שהם לא כושר. זאת אומרת, המטרה היא להגיד עבורי במיון הפיזי, הכושר הוא לא מגבלה. אני יודע לקחת את זה, ומה שיתנו לי אני יודע לעשות. אבל יש הבדל גדול בין לייצר תשתית כזאת, לבין לנסות להתחקות אחר התרגילים שבסוף יהיו שם.
Okay.
כי זה שתעשה את זה באותו היום מיון, האחד הזה, לא יגרום לך לנזק כלשהו. אבל אם אתה תעשה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מה שנקרא באופן חוזרני לפני, זה כבר יכול להביא אותך למצב גופני לא טוב, שפשוט לא תצליח גם לעמוד ביום מיונים עצמו.
אוקיי. וחבל. אז פה אני רוצה באמת לשאול אותך, אנחנו מכירים את זה שיש המון הכנות, חלקן של רשויות מקומיות, חלקן פרטיות. זה טוב, זה מומלץ, איך אני יודעת איזה הכנה מתאימה? תני לנו ככה טיפים למה לשים לב.
אז ככה, קודם כל, אנחנו חייבים לשים על השולחן שיש יתרון מאוד 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 גדול בלהיות בקבוצה.
כן? אימון קבוצתי הוא יותר...
אימון קבוצתי תמיד ידרבן אותך להגיע להישגים טובים יותר מאשר שאתה תעשה עם עצמך.
אוקיי.
כי אתה יכול להשוות עם החברים, ואתה יכול לראות איפה אני עומד ביחס לאחרים, והאדם הוא יצור קבוצתי בסופו של דבר. יש לזה יתרון גדול.
אוקיי.
מה גם שיש לזה מסגרת מוגדרת. זה כבר לא המשמעת העצמית שלי, מתי אני, אלא יש לי, אני יודע שיש לי את השעות המוגדרות, ולכן יש לזה יתרון. אבל לצד זה... יש גם חסרונות אם אני לא יודע לבחור את הקבוצה הנכונה.
אוקיי.
לצערי, הנושא הזה עדיין פרוץ. זה לא מחויב בחוק שתהיה תעודה כזאת או אחרת, שהיא ממש רשמית, בניגוד אגב לחוק הספורט שמדבר על מכוני כושר. זאת אומרת, אתה נכנס לחדר כושר, המדריך שם לעולם יהיה מדריך מוסמך. ופה זה קצת אחרת, כי אנחנו כן רואים הרבה פעמים אקס-לוחמים כאלה, שבסך הכל המטרה שלהם היא טובה. הם רוצים להכין נוער לגיוס, אבל הם לא בעלי המקצוע. ולכן, מה צריך לעשות? צריך להגיע לאותו אדם שאתם מעוניינים להגיע לקבוצה שלו, ולבדוק... מה ההשכלה שלו? האם יש לו תעודה בתחום הכושר? תעודה
מה של... זה תעודה בתחום הכושר? מי מנפיק? מה אני צריכה לראות בתעודה? מה שהיא של וינגייט?
יש, קודם כל, וינגייט הוא גוף אחד. Okay. זה השם המוכר.
נכון.
כן, בהחלט. אבל יש עוד גופים חוץ מוינגייט שיודעים לעסוק בדבר הזה.
אוקיי.
Okay. אבל בסופו של דבר, יש, יש גופים שקיבלו לכך הכרה. זאת אומרת שהם באמת גופים שיכולים להסמיך.
אז אני צריכה לראות שיש לו תעודה.
תעודה, כן, תעודה.
מה עוד?
הייתי מבקשת לראות גם אפילו תעודת עזרה ראשונה. כי בסופו של דבר, אם קורה משהו בתוך האימון, היית רוצה לדעת שיכולים לטפל בך.
נכון.
וזה חשוב.
מה עוד?
הייתי בודקת שלא רק למי שמנהל את הקבוצה יש תעודה, אלא למאמן עצמו. כי הרבה פעמים יש בן אדם שיש לו קבוצה מאוד מאוד גדולה, עם כל מיני קבוצות קטנות, שבכל קבוצה קטנה יש מאמן.
נכון.
אז למאמן עצמו, לזה שמאמן אותך, צריכה להיות את אותה התעודה, שבעצם אנחנו מדברים על תעודות שיכולות להיות תקפות. גם תעודת מדריך חדר כושר, היא תעודה שיכולה להיות טובה לעניין הזה, כי גם שם אתה לומד את הפיזיולוגיה ואת האנטומיה ואת הסיכונים שיש בפציעה, ויודע להתאים תוכנית אימון לבן אדם.
אוקיי. אז, יש לתעודות האלה תוקף? זאת אומרת, זה משהו שמתחדש, או שברגע שלבן אדם יש תעודה, גם אם משנת 1980, הכל סבבה?
אז התעודה היא בלי תוקף, מה שכן עם תוקף זה העזרה הראשונה. זה דרך כלל אם אני לא טועה תקף לאזור השנתיים, ואז באמת צריך לחדש את זה.
חשוב.
אבל בהחלט הקטע של ההשכלה מעבר לניסיון האישי של אנשים, היא קריטית במקרים האלה בעיניי.
אז זה משהו שהיית אומרת, כדאי לשים אליו לב. אני כן רוצה לחזור איתך לנושא הזה של הפציעה. איך אני, נניח אני מתאמנת לבד או אפילו בקבוצה, איך אני מרגישה על עצמי, האם בכלל זה אפשרי, שאני לוקחת את עצמי יותר מדי לקצה? כי הרי כמו שאמרת, אני אמורה להתאמץ. אז איך אני יודעת איפה הגבול?
אוקיי. הגוף שלנו מאוד מאוד חכם, והוא יצר מנגנון שקוראים לו כאב, שלפעמים אנשים מתעלמים ממנו.
אוקיי.
או לא יודעים להרגיש אותו. אבל הוא קיים. זאת אומרת, שברגע שאני מרגיש כאב מסוים, ואני מכיר את הסף כאב שלי והוא שונה בין אנשים, אני מנסה להבחין האם מדובר בכאב שהוא כאב שרירי, זאת אומרת, אני מרגיש את השרירים שלי מתאמצים, אז קצת כואב לי, או שאני מרגיש כאב אחר פתאום, לא מוכר, ושם אני צריך להדליק לעצמי נורה אדומה. אני חושבת שגם האדם אחרי אימון שהוא קשה מדי, מרגיש תשישות שהיא מתגברת ומתגברת, או לא מצליח להתאושש לקראת האימון הבא, אז כנראה שהוא נמצא במצב שאנחנו קוראים לו אימון יתר. יש מצבים קיצוניים של, לדוגמה, תמס שריר, שקורה, תמס שריר זה בעצם זה מצב גופני שנגרם בעצם מנזק, נזק לשריר. בעיקר.
איך אני יודעת את זה?
אז זה קל לזהות, זה אני אומרת כדי שבן אדם, אם זה קורה לו, ידע שהוא צריך ללכת לטפל בזה מיידית. זה שתן בצבע כהה מאוד.
אוקיי. זה לא אומר שלא שתיתי?
לא בהכרח. זה בדיוק, בדיוק העניין, שזה יכול להיות משהו. למה אני מציינת את זה? כי לפעמים כשעושים פעילויות שהן מאוד מאוד עצימות, כמו עכשיו לסחוב סקים לבעליות ופעילויות שהן אנאירוביות מובהקות, אז יכול לקחת אותנו לכל מיני מצבים קיצוניים כאלה, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם.
אז את אומרת, אם שתיתם ועשיתם פעילות כזאת, ועדיין השתן הוא בצבע כהה, שימו לב.
שתן בצבע כהה אוטומטית צריך להדליק נורה אדומה. וחוץ מזה, כמובן, צריך לדאוג למשק של מאזן נוזלים שהוא תקין, בטח ובטח עכשיו בקיץ, שאלת קודם לגבי מזגן או לא מזגן, אז כל עוד מזג האוויר בחוץ הוא נינוח ואפשר להתאמן בחוץ, זה תמיד מבורך. אבל לפעמים כמובן אתה רוצה להתאמן וזה בסדר גמור במזגן, זה לא אומר שאתה חלש, הכל טוב.
אוקיי, אז אנחנו נעשה עוד הפסקה, נשמע את שמעון בוסקילה, את המחר שלי, ואז נמשיך ונדבר קצת על גם מים ותזונה, דברים שככה הזכרת בחצי מילה. אז שמעון בוסקילה.
הדרכים מובילות ללכת אלייך, אני בא לאהוב אותך ולדד מעצמי את ליבי ואת שמי להיות גופך. זה פושנים אדומות בפזר לרגליך, הם יובילו אותך אליי, שתי בחיקי תמיד תצחקי כל יום שנולד. תלאבי בשבילך אהבה שאספתי בלב, אין לצידך ברגעים של שמחה וכאב. כי את המחר שלי, את כל העולם שלי, אין הקסם שלך באתי כעת לאהוב ולתת. כי את המחר שלי, את כל העולם שלי, אל הקסם שלך באתי כעת לאהוב ולתת. כאן תישאר באוויר הבטחה מקודשת, במילים שלך השלילה שבועת עולמי, עד כות הימים, כמו שיר אהבה. הנה אני מדבר, ואת מתרגשת, עטופה בשמלת קלה, תהובה כמנח, שמשמיים נשלח, לתת לי תשובה. אבי בשבילך אהבה שאספתי בלב, אגן את לידך ברגעים של שמחה וכאב. כי את המחר שלי, את כל העולם שלי, אל הגסם שלך באתי כעת לאהוב ולתת. שלך, אני כאן, אוהב אותך.
עד שאספתי בלב. אין אותי דרך ברגעים של שמחה וכן.
אז שמענו את שמעון בוסקילה, ואנחנו חוזרות כאן לשיחה שלנו, ואנחנו עם רב סרן שני פונק, דיברנו על אימונים ועל פציעות. אני רוצה רגע אחד לקפוץ איתך ליום הגיוס. הגענו ליום הגיוס. מן הסתם לא כולם מגיעים באותה רמה. אז מי שברמת כושר יותר גבוהה, אני מניחה שמרוצה. מה קורה מבחינתי, אני החייל היותר חלש? מתחשבים בי, לא מתחשבים בי, יוצאים מנקודת הנחה שכולם יכולים הכל, ועכשיו קדימה רוצו 3 קילומטר, איך זה עובד?
אז ככה, בעצם בצהל יש כלי מעולה שקוראים לו סרגל מאמצים. זה אפילו לפעמים נהיה סלנג שתופס גם בעיה אזרחות. אבל סרגל המאמצים הוא בעצם יוצא מתוך נקודת הנחה שההתחלה היא התחלה שמדברת על המכנה המשותף הנמוך יותר.
אוקיי.
כי אנחנו יודעים שיש לנו מספיק זמן להכין את האנשים בחלק מהמקרים, איפה שפחות. אז באמת מצפים מהאנשים להגיע עם רמת כושר התחלתית, שזה יחידות כאלה ואחרות. אבל בסוף אנחנו מתחילים מנקודה שהיא אפשרית כמעט באמת לכל אחד. אנחנו יוצאים מתוך נקודת ההנחה הזאת.
זאת אומרת, זה נלקח בחשבון.
לגמרי. ויותר מזה, אנחנו לא משאירים את החזקים מאחור. זאת אומרת, מי שחזק, יש לנו בעצם קבוצות ריצה, קבוצות אימון כאלה ואחרות, שעל פי התוצאה שלך, שלך בבוחן הכושר הראשוני, אנחנו יודעים לסווג אותך לקבוצה הנכונה. ואז בעצם גם החזקים יכולים להמשיך להתפתח ולהתחזק, והחלשים יותר, או המהירים פחות, או מה שצריך, מתחזקים בקצב הנכון בסוף, כדי שכולם יגיעו לאותה נקודה שאותה אנחנו מחפשים. ובסוף אנחנו מבינים שאנחנו מייצרים פרטים חזקים, כל לוחם ולוחמת, חייל וחיילת, חזקים בפני עצמם, זה בסוף מה שיוצר גם מסגרת שהיא חזקה.
אוקיי.
בלכידות שלה וכו'.
אוקיי. בוא נדבר קצת על תזונה, מים. נתחיל במים, כי אנחנו בקיץ. אז זה ברור שצריך לשתות. יש איזושהי התוויות לכמה, מתי, בואי תגידי לי את.
אז קודם כל אני אציין שאני לא תזונאית קלינית, okay. אבל אנחנו כמובן עובדים בשיתוף פעולה מלא בהקשרים האלה, כי באמת כושר ותזונה תמיד הולכים ותמיד ילכו ביחד, וזה טוב מאוד. אני אגיד שההתנהלות היומיומית של אנשים בממשק המים שלהם, במשק המים שלהם, הוא צריך להיות לפי ההתוויות, נקרא לזה, הקונבנציונליות. אתה לא עושה עכשיו משהו שהוא חריג.
לא, אבל רצתי 3 קילומטר. אני צריכה לשתות יותר אחרי זה?
אז בפעילות גופנית אתה בדרך כלל אוטומטית שותה יותר, קודם כל, כי אתה מרגיש שאתה רוצה את זה. וזה קורה באופן טבעי. זאת אומרת, לא צריך עכשיו, בעיניי לפחות, לחשב. צריך לשתות מים בכמות שהיא מספקת לאדם הסביר, לאדם הבריא.
לפי תחושת צמא או בלי שום קשר?
לפעמים תחושת הצמא אצל אנשים מתקלקלת עם השנים, ולכן לפעמים צריך ממש להזכיר לעצמך לשתות. יש היום כל מיני אפליקציות כאלה שמזכירות לך לשתות, אז אם שמתם לב שאתם אנשים כאלה שלא שמים לב לזה, אז אפשר בהחלט להשתמש בכלי הזה, זה אחלה.
אז תשימו לב.
שימו לב.
כן.
אבל באמת אין פה איזה משהו מיוחד. אני כן אדבר על מה קורה בתוך הצבא, שזה הרבה פעמים משהו שאולי הורים חוששים ממנו וכאלה. אז הפקודות וגם בסוף מה שקורה בפועל, הן מאוד מאוד ברורות בעניין הזה. זה לא מה שאנחנו זוכרים לפני הרבה מאוד שנים, עם כל מיני דברים שקשורים למשמעת מים וכאלה, זה לא המצב בכלל. לכל פעילות גופנית שאנחנו עושים, במסעות, בריצות, אפילו במרוצים, שאנחנו שולחים חיילים למרוצים, יש הגדרות כל כמה זמן יש מים.
אוקיי.
וכמובן, האחריות בסוף גם של החייל לשתות, ברמה של אחריות אישית, כמובן הצבא מספק את זה, והחייל צריך להבין ולהיות מודע לנושא הזה.
יש שתייה שהיא אובר?
תראי,
לשתות יותר מדי? יש דבר כזה?
בדרך כלל אנחנו לא נתקלים במקרים האלה. זה לא משהו שאנחנו נתקלים בו, אנחנו נתקלים בפחות. זאת אומרת, במצבים של התייבשויות וכאלה, שלא שתי מספיק, לא הייתי חוששת מזה. זה לא משהו שעכשיו הייתי אומרת, או
אוקיי.
זה לא נורא, זה לא משהו אוקיי. שאתי חושש.
כששותים, דרך אגב, דיברנו על מים, כאילו זה ברור, אבל יש גם השקעות ממריצים, כל מיני, בואי נדבר על זה
כן,
קצת.
כן, את נכנסת לאזור של כל מיני חומרים, כאלה ואחרים שאנחנו מכניסים לגוף. צריך להגיד פה, שגם בנושא של התוספים, בסדר? לא רק בנושא של השתייה, זה, קודם כל אנחנו מדברים פה על חומרים, שזה חומרים מעובדים.
אוקיי.
לא מדובר פה על חומר טבעי גולמי שאתה צורך, כמו במזון, שזה העדיפות, תמיד, תמיד, תמיד עדיף את זה. אנחנו צורכים את המשקאות האלה, או את ה, נקרא לזה מזונות ספורט אולי, כשאין ברירה. זאת אומרת, אם אדם שהוא בתוך סיטואציה שהוא לא יכול לצרוך מזון, מזון רגיל, וגם פה יש היום כבר ממש על האריזות חותמת של, של הארגונים השונים, זה וואדה או כל מיני ארגונים כאלה ואחרים, שאומר שהמוצר הזה עבר בקרה.
אוקיי.
אני אגיד שאנחנו בתוך הצבא יודעים, מה שנקרא, בתוך הפקודות גם להגיד מה מותר ומה אסור, וכמובן מתעסקים בזה גם במערך המזון, וגם יש תזונאים בצהל שעוסקים בזה ובודקים את זה, וזה מאוד בשיח.
אוקיי. כשהם מתכוננים עכשיו, נגיד המיועד לשירות שהם רץ, מה את ממליצה? את ממליצה להסתפק בתזונה ומים, ולא כל שאר
לגמרי. בפה מלא, להסתפק במזון. גם אין בעיה לצרוך היום את המזונות שהם יותר עשירים בחלבון, או בדברים אחרים שאנחנו צריכים, אם זה סידן, מאוד מאוד חשוב. סידן,
אז בואי תגידי לי מה מומלץ לאכול.
אז באמת, כאילו, הסיפור של בסוף בא לשרת את הביצוע, וכמובן להגיע למצב גופני שהוא תקין, אז אנחנו לא רוצים שיהיו לנו חוסרים. פה אני דווקא ממליצה באמת שאם מישהו מרגיש לפני גיוס שיש לו איזה שהם חוסרים, שבא לידי ביצוי במצבים רפואיים כאלה ואחרים, שהם לא עכשיו תחלואות ממש, אלא משהו שהוא ככה יותר בתחושה, ללכת לעשות בדיקת דם. זה בסדר גמור, ללכת ולראות אם יש צורך בתוסף, אבל שהוא בא בעצם בפיקוח רפואי.
Okay.
לגבי אבקות החלבון השונות וכו', אני באמת לא חושבת שצריך את זה. ולעיתים, כשלוקחים את החומר הלא נכון, ולא תמיד יודעים מה יש בו, זה עשוי לגרום ליותר נזק מתועלת.
אוקיי. איך ההיבט של ההורים נכנס פה לעניין של, של הכושר? אני יודעת שההורים בימים אלה מאוד מעורבים ודואגים, ובואי תגידי כמה מילים על חששות טיפוסיים של הורים, עד כמה נכונים, לא נכונים.
אז אני יכולה להגיד קודם כל שהורים לרוב חוששים אולי מיום המיון עצמו. Okay. זאת אומרת שאחרי שהבן, בת התאמנו ועבדו ומגיעים ליום המיון עצמו ומה יקרה שם.
Okay.
אז פה אני רוצה להרגיע את ההורים ולהגיד שהמערכת של המיונים הפיזיים בצהל עובדת באמת בצורה מאוד מאוד מפוקחת. יש מערכת שלמה שעוטפת את הדבר הזה.
שמה זה אומר בעצם?
זה אומר שלרוב מי שימיין זה אנשי מילואים, מתוך הניסיון שלהם כהורים בעצמם, ומתוך הבגרות שלהם. אני יכולה להגיד שהצבא למד פה הרבה מאוד ממקרה מותו של איתי שרון, זיכרונו לברכה. אנחנו בקשר מאוד טוב עם אמא שלו, עם רותי, שממש מגיעה להרצאות לבקרים במיונים ולקציני הכושר הקרבי ולמפקדים בכלל.
מתוך המטרה, מה?
מתוך המטרה באמת לשמור על חיי אדם בתוך המיון.
זאת אומרת, את אומרת בעצם להורים, אל תדאגו, מי שמעביר את הגיבושים או את המיונים האלה, מודע לכך שצריך שיהיו שם אפס פציעות.
נכון.
ובעצם פועל בבגרות, זאת אומרת, זה לא ילדים שמעבירים את הגיבושים האלה.
נכון, כמו שהצבא שלנו הוא צבא ערכי, אנחנו שואפים לאפס פציעות, אנחנו שואפים לאפס התייבשויות, לאפס מכות חום, לשם אנחנו שואפים. צבא הגנה לישראל בהיבט הזה הוא ייחודי, מסתכל על עמיתנו בעולם, אז יש הגדרות אחרות.
מה זאת אומרת?
תסתכלי על צבאות זרים. אז למשל, יכולה להיות הגדרה בצבא כזה או אחר, של 5% מכות חום, זה נשמע סביר. בצבא הגנה לישראל לא. אפס, זאת השאיפה. וכל מקרה שקורה הוא מה שנקרא מטופל בכל קנה מידה, ובאמת אנחנו רואים שהמקרים הם מועטים והטיפול הוא מצוין. ולכן בהקשר הזה של יום המיון עצמו, אני חושבת שבאמת ההורים יכולים להיות רגועים בהקשר הזה, בכל המעטפת שלו. חששות נוספים של הורים יכולים להיות בהקשר התזונתי, של אם יש ילדים מסוימים שהם טבעוניים או צמחוניים, או רגישויות כאלה ואחרות, אז אני רוצה אפילו גל לספר שבצבא יודעים לתת מענה מעולה גם לצמחוניים וגם לטבעוניים, ויש מספיק חלבון באוכל הצבאי, בפרודוקטים הצבאיים, בתוך חדר האוכל, ובאמת לוקחים בחשבון, ממש מסתכלים על זה בניתוח, כמה קלוריות מוציא אותו חייל. אנחנו מחשבים את זה.
אוקיי.
אנחנו מתאימים את המזון לאותה כמות קלוריות, ובדיוק למה שאותו חייל צריך, גם בסיס וגם בשטח.
את אומרת, יש על זה חשיבה.
לגמרי.
אוקיי. אני רוצה לשאול אותך ככה, אנחנו הזכרנו את זה בחצי מילה, שאנחנו אחרי שנה לא פשוטה של קורונה. יש לזה השפעה ממה שאתם רואים בשטח? יש לזה השפעה על המתגייסים שמגיעים כיום לצהל, על הכושר?
יש השפעה. אני הרבה פעמים בהרצאות שאני ככה מעבירה בפורומים השונים, אם עד היום הייתי אומרת שהדור הוא יושבני, כי הוא משחק במחשב וכולי, אז השנה הזאת יפכה את הדור הזה לדור שוכבני.
וואו.
יצא לי לשמוע על כל מיני ילדים ביהודה לפיוט ב' לומדים בשכיבה במיטה מול הזום, והמורה מהירה וכאלה, אז הדור הוא כנראה הפך להיות שוכבני, וצריך להתחיל להזדקף. אבל, וכן, יש לזה השפעות. יש לזה השפעות שבעצם מגיעים ברמת מוכנות נמוכה יותר. אפילו ברמה של הכושר, ברמה של התזונה, ברמת כמה אני יוצא החוצה, ברמה הזאת. אבל אני רוצה להגיד לך שקוראים ניסים בצבא, אנחנו מצליחים להביא אותם לקו הגמר, באמצעות תוכניות אימון מותאמות, באמצעות מפקדים שהם יודעים את העבודה שלהם בצורה טובה. כמובן, הביצועים של החיילים בסוף לביצועים שהם טובים מאוד.
לאורך השנים באמת יש איזשהו שוני באופי של המתגייסים, כי מצד אחד יש, אנחנו דור יותר יושבני, אבל מצד שני יש גם המון מודעות, המון קבוצות כמו שדיברנו, אז איפה זה, אם מסתכלים ככה בחתך גדול של האוכלוסייה?
אז לפני מספר שנים עשינו סקר רב שנתי של 30 שנה.
אוקיי.
ורצינו לראות מה קורה לרמת הכושר באמת של המתגייסים. ואפשר לראות שבאזורי שנות ה-90, אז באמת תוצאות הריצה היו אולי קצת יותר טובות, אבל תחומים אחרים הוזנחו לגמרי. זאת אומרת, בשנות ה-90 אף אחד לא ידע בכלל מה זה כוח.
Okay.
לא התאמנו על כוח. Okay. היום יש איזשהו איזון כזה בין הדברים, ואנחנו לא רואים שינוי מאוד 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 גדול בביצועי כושר. אנחנו כן יכולים לראות שינוי בממדי הגוף, אם זה במשקל, אם זה בהרכב הגוף מבחינת אחוזי שומן.
שינוי לא לטובה, אני מניחה.
לא כל כך לטובה, לא כל כך לטובה, אבל פה באמת זה בידיים של בני הנוער, לשנות את המצב הזה, גם בשבילם בריאותית, ללא קשר בכלל לצבא.
ברור.
ולהגיע בעצם במצב שהוא יותר טוב לקראת יום הגיוס. הדברים האלה הם אפשריים, כל מי שחושב שאין לו מספיק זמן או כאלה דברים, זה
לגמרי
תהליכים אפשריים.
שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מסיימות. מאוד נפוץ עכשיו נינג'ה. כולם עוסקים בזה, זה בטלוויזיה, בכל מקום, יש בני נוער שממש מתמחים בזה, כי זה אין. זה טוב, זה לא טוב, זה תורם, לא תורם.
קודם כל, בוא נתחיל בזה שזה כיף. גם לי, אני רואה מתקן נינג'ה, אני ישר מסתערת עליו. זה נורא נורא כיף.
אוקיי.
ויש בזה גם דברים טובים מאוד. למשל, היכולת אחיזה בנינג'ה, שאתה צריך ממש להשתמש ביכולת אחיזה, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית שלנו גריפ.
נכון.
היא מסייעת בכל מיני דברים שקשורים לצבא.
אוקיי.
למשל, להחזיק את הנשק, דוגמה אוקיי. ועוד הרבה מאוד דוגמאות אחרות.
אוקיי.
מצד שני, במידה ואתה עושה את זה יותר מדי, או שבאמת אתה מגיע לטווחי תנועה שהם גדולים מדי, אז אתה באמת עשוי להיפצע. ובאמת
זה מפתח כושר?
זה מפתח כושר, כמובן, אבל רכיבים מסוימים. זאת אומרת, אתה לא יכול רק לעשות נינג'ה ולהיות מוכן לצבא, זה לא יעבוד, כי חסרים שם כל מיני דברים. בעיקר ברמת אולי כוח רגליים או מסה, כי בעיקר הפעילות היא פעילות שהיא סבולתית, סוג של כנגד משקל הגוף שלך.
אוקיי.
אתה בעצם עובד רק עם משקל הגוף שלך, אל מול תלייה, שזה אלמנט חשוב, אבל הוא לא יכול לעמוד לבד.
אוקיי.
אז זה חיובי, אבל אי אפשר לעשות רק את זה ולחשוב שאנחנו מוכנים לצבא.
אוקיי. אז נראה לי שככה קיבלנו תמונה די מקיפה על העשייה ועל מה שצריך. עכשיו רק צריך לקום מהספה ולהתחיל ליישם, שזה החלק הקשה.
אומרים שהחלק הכי קשה זה לסרוך את הסרוכים של הנעליים, אבל כשעברת את זה, אז יצאת לדרך.
אז כבר יצאת לדרך. רב סרן שני פונק, המון תודה על המידע, על זה שהקדש לנו זמן. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה כאן כמובן גם בשבוע הבא, ביום שלישי, בשעה אחת, עם תוכנית בנושא אחר, עם אורחים אחרים, ואתם תחזרו ותהיו איתנו ביום שלישי הבא. אנחנו חותמים כאן את התוכנית עם השיר של עברי לידר, נסיכה שלי. שיהיה לנו המשך יום מצוין. ביי.
אני הולכת רחוק, אני הולכת לשתות, לקרוא את העיר הזאת לאלף חתיכות. אין לי באמת חבר, אוי זה סולם אהבות, הכל זה רק זמני, הכל זה רק זמני. אני מבטיחה לנסות לאהוב אותך קצת פחות, ולא לבכות יותר, יותר כבר לא לבכות. יש לך תצרום מפתחות ללב שלי, זה לא טוב, זה לא טוב. ולא הפרעת לי, פשוט קצת מוזר לי לדבר איתך ככה כמו זרים. תמיד אתה חוזר, תמיד אתה אומר אתה אהבה שלי. ולא הפרעת לי, פשוט קצת מוזר לי לאבד אותך כל שני וחמישי. תמיד אתה חוזר, תמיד אתה אומר אתה נסיכה שלי. אהובי, ידעתי שזה יכאב, אבל למדתי עכשיו לא לעשות את הטעויות שאני עושה. באמת שאני כל כך מנסה להכניס את הלב לכביסה ולייבש אותו ולנקות ממך. ולא הפרעת לי, פשוט קצת מוזר לי לדבר איתך ככה כמו זרים. תמיד אתה חוזר, תמיד אתה אומר אתה אהבה שלי. ולא הפרעת לי, פשוט קצת מוזר לי לאבד אותך כל שני וחמישי. תמיד אתה חוזר, תמיד אתה אומר אתה נסיכה שלי. פשוט קצת מוזר לי לדבר איתך ככה כמו זרים. תמיד אתה חוזר, תמיד אתה אומר את האהבה שלי. ולא הפרעת לי, פשוט קצת מוזר לי לאבד אותך כל שני וחמישי. תמיד אתה חוזר, תמיד אתה אומר את הנסיכה שלי.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות.